שלום וברכה, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק בספר איגרת תימן לרבנו הרמב״ם. אנחנו לצורך זה משתמשים במהדורה של הרב יצחק חילת, איגרות הרמב״ם. והנה הגענו לעמוד קוף למד ה. ואנחנו עסוקים כאן במאבקו של הרמב״ם נגד אותו יהודי מומר שהמיר את דתו לאסלאם ושהביא מספר ראיות כביכול לרמזים לדת המוסלמית מתוך התורה. אחד הרמזים לדעתו היה הפסוק בפרשת וזאת הברכה, שבו נאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו הופיע מהר פרן. אמר, מה זה הופיע מהר פרן? זה התורה שניתנה לבני ישמעאל. ואם כן, יש רמז לקוראן כבר בתורה, והרמב״ם אומר שזה שטויות. עכשיו, איך הוא אומר את זה? הוא מסביר כמה קושיות דקדוקיות שמונעות את האפשרות להבין את זה, כי לא כתוב יופיע אלא הופיע, אלא הוא אומר שזה אומר שהאור ששכן על הר סיני לא הופיע כברק בבת אחת, אלא בניחותה, כאילו מההרים הסובבים, מפרן, אחר כך מסעיר, עד שנחת על הר סיני. ובעקבותה כך מביא גם הרמב״ם ביאור של חז"ל על זה, ששייך למה שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא חיזר עם התורה על כל בני האומות, והוא הלך לבני ישמעאל, לבני אדום ולבני עמון ומואב בפרט, ובני אדום לא רצו את התורה, שנאמר בה לא תרצח, בני ישמעאל לא רצו לא תגנוב, בני עמון ומואב לא רצו לא תנף. והמדרש הזה הוא באמת תמוע מאוד, הרי וכי היה מעמד מיוחד של התורה שקדוש ברוך הוא אסף את בני אדום למרגלות הר סעיר ואמר להם יש לי תורה להציע לכם, ויענו כל העם ויאמרו לא רוצים. היה, זה קצת נראה תמוע המדרש הזה, ויש לזה כמה פירושים, וזה בנוי באמת על הפסוק השם מסיני בא שהופיע לישראל וזרח מסעיר לעמו לבני אדום, הופיע מהר פרן לבני ישמעאל, ממינו יש דת למו שהופיע בארמית לכל מיני אומות. אבל השאלה איך להבין את זה כפשוטו. המהר"ל מפראג אומר שבוודאי לא היה אירוע היסטורי כזה של התגלות של הקדוש ברוך הוא לבני אדום ובני ישמעאל וכו'. אלא המדרש בא לומר מדוע התורה איננה מתאימה לאופי הלאומי של אותם העמים. כלומר, התורה לא מתאימה לבני אדום, כי הם אינם יכולים לקבל לא תרצח. התורה אינה מתאימה לבני ישמעאל, כי אינם יכולים לקבל לא תגנוב. ככה מסביר המהר"ל. אגב, זה אומר שלכל אומה ואומה יש איזשהו קושי. אבל האם הפרט מותר לו לרצוח? מותר לו לגנוב? ודאי שלא. אלא מדובר פה על הקולקטיב. הקולקטיב איננו יכול לעמוד אצל בני אדום בלי לעבור על רציחה. ולכן זה לא פייר, זה להכשיל אותם, לתת להם מצוות לא תרצח. יצוין שבמהלך ההיסטוריה בני אדום החליטו לחזור בתשובה מהרציחה, ולכן הם אימצו לעצמם דת שמזהה את האלוהות עם האהבה, הנצרות. ובני ישמעאל החליטו לחזור בהם בתשובה מגזל ועריות, ולכן אימצו דת שמזהה את האלוהות עם מידת הדין, האסלאם. וכן הלאה, כלומר כך שכל אומה משלימה, לוקחת כאידאל את מה שחסר לה, את מה שאין בה. אני מעריץ את המידה שאין בי. אבל עצם העובדה שאני מעריץ את המידה הזאת, זה אומר שאני עתיד לזכות בה. וזאת אומרת שעם דיאלקטיקה היסטורית ארוכה, בסופו של דבר בני אדום יהיו כן מסוגלים לאהוב. ובני ישמעאל כן מסוגלים לקבל על עצמם את הדין. ולפעמים גם עוברים את את הגבול, מגזימים לכיוון השני. וזה הפירוש של המהר"ל. הזוהר אומר גם כן משהו קרוב לדברי המהר"ל. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא כן הציע את התורה, אבל לא לבני אדום, אלא לשר של אדום. לא לבני ישמעאל, אלא לשר של בני ישמעאל. מה זה השר? המלאך, הממונה על אותה אומה. מה זה מלאך בכלל? ומה זה מלאך של אומה? מלאך זה רצון השם. רצון ספציפי. הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא נקרא רפאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא לגבור נקרא גבריאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיו פיצות, נקרא פיצת אל וכו'. ואחד אומר, כלומר, יש הרבה מלאכים בעולם. הרצון שיהיה אדום בעולם, זה השר של אדום. כלומר, זה התוכנית ההיסטורית שיש לקדוש ברוך הוא עבור האומה האדומית. והזוהר אומר דבר מאוד הומוריסטי, שכשהקדוש ברוך הוא בא לשר של אדום והציע לו את התורה, השר של אדום נבהל. כי הוא ראה מה כתוב שם, לא תרצח, אמר וואו וואו וואו, איזה תיק. אבל מה? לא נעים להגיד לא לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, יש לי עצה בשבילך. התורה הזאת היא כל כך טובה, תן אותה לישראל. הם ראויים יותר. עכשיו, זה מעניין מאוד, כי זה בדיוק מה שטוענת התיאולוגיה הנוצרית. שהמצוות ניתנו לישראל, כי הקדוש ברוך הוא שונא את העם הזה. זה מה שהם טוענים. כלומר, הם טוענים שמרוב שנאתו אותנו, נתן לנו מצוות, כדי שלא נוכל לעמוד בהן, ונעשה עבירות, ואז אנחנו ניינש. כן? זה הטענה, זה התיאולוגיה הנוצרית בתהרתה, פאולוס אמר את זה, ולפי זה ניתן לומר, פאולוס אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כן? מה? הוא... לא, פשוט ההפך של רבי חנניה בן הקשיא. כן, אגב, המהר"ל שואל על דברי רבי חנניה בן הקשיא. איך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? איך זה זכות? כן, ואומר המהר"ל, זו קושיה קדומה של האומות על ישראל. כן, כנראה המהר"ל יודע על מה הוא מדבר, קרא את מעשי השליחים, והוא מאיר את ההערה הזאת. עכשיו, הזוהר ממשיך. שהשר של אדום אמר לקדוש ברוך הוא, לא רק שכדאי לישראל לקבל את זה, לכבוד זה שאתה היום נושא את ישראל לאישה, זאת אומרת, אתה נותן להם את התורה, אני נותן מתנה לכבוד החתונה. והוא נתן לישראל את חרבו. זאת אומרת שהכוח לעשות מלחמות, היינו הכוח הפוליטי, את זה אנחנו לומדים מבני אדום. לכן, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה להקים את מדינתו, הוא שלח אחד משלנו ללמוד מדעי המדינה בווינה ובפריס. שהוא ילמד מבני אדום מה זה לאחוז בחרב. והוא שלח עוד אחד שמה לקטוע את היד שלו במלחמת רוסיה-יפן, כדי שהוא יקים את צהל. מובן? כלומר, את זה אנחנו מקבלים מהמתנה של השר של אדום. כן? רוצה להגיד משהו? טוב, כן, מה? וזה מה? השליחים. אתה יודע מה זה המעשה השליחים? זה הסיפורים על השליחים של ישו בברית החדשה. מה אתה... לא למדת ברית חדשה? מה אתה עושה במכון? עכשיו... זה הזוהר לא מספר. עכשיו, הרמב״ם מכיר את כל, לא יודע אם הוא מכיר את הפירושים של הזוהר או לא, ודאי את המהר"ל הוא לא הכיר. הרמב״ם מבין את ההגדה הזאת של חז"ל באופן שונה לגמרי ודי מפתיע. בואו נראה. אני קורא כאן בעמוד קלמד. וכפי מה שבערו החכמים, זיכרונם לברכה, אמנם השם שלח שליח לרומיים קודם משה רבנו, והראה להם התורה, ולא קיבלוה ממנו, אחר כן שלח שליח אחר לערבים, והראה להם, ולא קיבלוה ממנו, אחר כן שלח לנו משה רבנו וקיבלנוה. ואמרנו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, וזה כולו עניין שאירע קודם מתן תורה. ולכן באו בה פעלים עוברים, כלומר של עבר, בא וזרח והופיע, ואינו הודעה במה שיהיה. מדהים. כלומר, הרמב"ם אומר שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים לפני משה, לעמים, והם לא רצו. זה, מה זה הסיפור הזה? זה מה שכתוב. כלומר, הרמב״ם יש לו תפיסה מאוד אוניברסלית. כי הרי לפי הרמב״ם, הכישרון של הנבואה הוא כישרון אוניברסלי. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. כלומר, הרמב״ם לוקח את הנושא של הפנייה אל כל האנושות ברצינות. אבל מה? לא רצו. מה אתה אומר? כן, כן, ודאי. זה חולק על הכוזרי בגדול. כן, אבל מה שמעניין, אגב, הרמב״ם כותב, זה שאנחנו לא מקבלים את, את נבואתו של מוחמד, הוא אומר את זה בהמשך. זה אינו מפני שאינו מישראל, כפי שסוברים הטיפשים, אלא מפני שבא לחלוק על תורת משה. לא. לפי הרמב״ם, אין מניעה שהקדוש ברוך הוא ישלח מי שירצה, מהאומות אפילו. איך אני כותב הרמב״ם? אם יקום אדם, כך הוא כותב בהלכות יסודי התורה, בין מישראל, בין מן האומות, ויאמר שהשם שלחו, והוא בא על ידי זה לבטל את תורת משה, אנחנו נדע שהוא נביא שקר. מזה אתה לומד, מכלל להב, מכלל הן אתה שומע עליו, שאם לא, לא בא לבטל את תורת משה, יש מקום לומר שהשם שלחו. כן, מה אתה אומר? מי אנחנו שנכריע בין הרים? עכשיו, לגבי שאלה של נבואה אצל הגויים, יעיין הכבודו מה שכתבתי על זה, בפירוש שלי על הכוזרי. כן? במקום שבו רבי יהודה הלוי כותב שאין נבואה לגויים. תסתכל שם. כן. גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה, מונה שבעה נביאים של הגויים. זה מה שהיא מונה. לא אמרנו שלא היו עוד. למשל, בתנא דבליהו כתוב מפורש, שמעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין בן חורין בין עבד, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. רוח הקודש אצל חז"ל זה נבואה. כשחז"ל אומר רוח הקודש הם מתכוונים לנבואה. ולכן, יכול להיות, למשל, כתוב, וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מי הם השלושה אנשים האלה? אז הרלב"ג אומר, שלושה נביאים, שבאו לאברהם אבינו. כן? לכן יכולה בהחלט להיות נבואה אצל הגויים, לא, זה הדבר הזה הוא לא נמנע, אלא שיש הבדל בין מומחיות ללא מומחיות. כלומר, יש, אצלנו זה... עושים את זה יותר טוב. כמו מה? מה, זה בגט? של הצרפתים, מה זה קשור לעניין? הבאתי את זה כדוגמה, אז אתה צודק. כן, למשל, יש לחם בגט, יש בכל העולם, אצל הצרפתים זה יותר טוב. בסדר? לכן, על שם זה, מדינתם נקראת צרפת. כן? אבל יש, זה אוניברסלי. אגב, גם רבי יהודה הלוי אומר דבר מאוד מעניין. מה זה הסגולה הישראלית לפי רבי יהודה הלוי? זאת הסגולה של אדם הראשון, שהלכה והצטמצמה בישראל. כלומר, השורש הוא כלל, כלל אנושי. ואחר כך התברר שזה מופיע בישראל בלבד. זה, יש הבדל. כלומר, זה לא משהו שהוא מדרגה חוץ מן האדם, זאת מדרגה שהיא המדרגה המקורית של האדם. כן, הסוקרטס. סוקרטס לא היה נביא. אבל רוח הקודש היה לו, כן, ברור. מה? כן, היו כל מיני תופעות כאלה. כן, בואו נתקדם. אז עכשיו אני רוצה להבין, מי הם הנביאים האלה? אם הרמב״ם טוען שבאמת הקדוש ברוך הוא שלח נביאים אל האומות, הייתי רוצה לדעת את השמות שלהם. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו יודעים את השמות שלהם. את מי הוא שלח לבני אדום? את אליפז התימני. ואת מי הוא שלח לבני ישמעאל? את בלדד השוחי. ואת מי הוא שלח לבני עמון? את צופר הנעמתי. ואני אגיד לכם איפה זה כתוב. זה כתוב מפורש בגמרא, במסכת עבודה זרה. בלעם, מה זה? במסכת עבודה זרה. אה, יבוא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני ויעידו בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה, שנאמר יתנו עדיהם ויצדקו. עכשיו אם תשימו לב בספר יוב, אליפז התימני מופיע בתור נביא. כן? מה אומר אליפז? הוא אומר, ואליי דבר יגונה ותיקח אוזני שמץ מנהו. כן? בסעיפים בחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים. פחד יוחזני ורעדה ורוב עצמותה יפחיד, יעמוד ולא הכיר מראהו. דממה וכל אשמע. נכון? כלומר, הוא מדבר שם על תופעה נבואית. הוא גוי, אליפז התימני. מה זה תימן אגב? איזה אומה זאת? לא. מה, לא קראתם פרשת וישלח? עוד לא הספקתם שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת וישלח, זה השבוע. מבני עשיו. תימן הוא אחד מהבנים של עשיו. אז אליפז התימני הוא אדומי. הגיוני שאם יש נביא באדום, הקדוש ברוך הוא שולח אותו. ובלדד השוחי, מאיפה הוא בא? מה זה שוח? לא. מהצאצאים של כתורה. כן? מבני כתורה אחד יש נקרא שוח שם. אז בני כתורה ובני ישמעאל הם קוראים זה לזה. אומר הרמב״ם, הם יתערבו זה בזה. וכן, צופר נעמתי. מה זה נעמה? זה שם עמוני. נעמה העמונית. אם כן, סביר מאוד לומר שאותם שלושה נביאים שנשלחו היו בלדד השוחי, צופר הנעמתי, ואליפז התימני. כן. נכון, הרמב"ם מביא רק שניים. אבל המדרש אומר שלושה, מה אני אעשה? כן, דבר גם על בני עמון ומואב. מה? אלו ידע לדבר על זה, אבל הוא מספר שזה היה. כלומר, כך שייתכן מאוד שלושת האנשים האלה שמוזכרים בספר יוב, הם הם ההקדמה למתן תורה. כן. האם אפשר לראות בדברי אליפז, בלדד וצופר דברים שמתאימים? כן, אפשר. כנראה. יש לך עבודה עכשיו. קח את ספר יוב, תראה. על בלדד גם כן כתוב שהוא נביא. שמה, גם כן הוא מספר שם שורה הדברים. על צופר זה לא כתוב מפורש. כן. כן. זה טבעי, לא, 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 לא.
לעומת
המערל? לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה.
מה זה
זהות כללית? זהות כללית? אני לא דיברת על כנסת ישראל, מה שדיברנו מקודם.
הזהות של אדם הראשון שהצטמצמה
בהופיעה. כלומר, אצל הרבי יהודה הלוי, להיות ישראל זה להיות האדם.
כן, במובן של אדם.
לכן זה אוניברסלי. זה ביסודו שייך לכל בני האדם. ואנחנו בוצאים את זה בכלל ישראל דווקא.
אז זה לא משהו שקשור
לאל טבעי. זה אל טבעי, כי הזהות האנושית היא אל טבעית. הנבואה היא אל טבעית. כן, טוב. אז אם כך, אומר הרמב״ם, אין מה לקבל את הדעה של אותו אדם. ואומנם, מה שהביא ראייה מאומרו. עכשיו אנחנו מדברים על הראייה השנייה מתוך ארבעת הראיות, נכון? הראייה השנייה של אותו יהודי מומר, מה? לא, אנחנו מדברים על הסדר שבו זה הובא. כן, לפני כן היו ארבע ראיות, אחר כך הרמב״ם דן בהם לא לפי הסדר שזה הובא בהתחלה. ואומנם מה שהביא ראייה מאומרו. נביא מקרבך מאחיך. ואומרך שקצת אנשים נכנס להם ספק בעבורו. וקצת הם ירחיקו הספק באומרו מקרבך. ולולא אומרו מקרבך מאחיך, היה אצלם ראייה. כן, כלומר, כאן ראוי לך שתיתן לבך ותבין מה שאומר. כלומר, יש אותו מומר אמר שהקדוש ברוך הוא הרי הודיע למשה אומר, נביא מקרבך מאחיך יקים לך השם אלוהיך. אם כן, מאחיך, מה זה האח של עם ישראל, ישמעאל הוא האח של יצחק. כן? ולכן חשבו שיהיה נביא מישמעאל. והסיבה היחידה שדחו את זה, זה שכתוב מקרבך, מקרבך ולא מקרובך. אומר הרמב״ם, לא הבנתם כלום. גם אם לא היה כתוב מקרבך, אי אפשר היה להבין שזה על מוחמד. למה? תבין מה שאומר, דע שאין ראוי לאדם שיגזור דבר מדברים סמוכים ויביא ראיה ממנו, אבל ראוי שיעיין במה שלפניו ולאחריו. כלומר, כדי להבין פסוק, אתה צריך להבין את ההקשר שבו נאמר הפסוק. עד שישלם העניין וידע כוונת אומרו, ואז יביא ראיה ממנו. כלומר, אתה לא יכול ללמוד פסוק אם אתה לא יודע באיזה הקשר נאמר הפסוק. ואילו היה אפשר לאדם שיביא ראיה מדברים נפסקים מאשר לפניהם ואשר אחריהם, כלומר, הייתה מוציא דברים מהקשרם, היה אפשר לאומר שיאמר שהשם יתברך הזהירנו שלא נשמע לשום נביא. והוא אומרו, לא תשמע אל דברי הנביא. יש פסוק כזה, נכון? יש פסוק שאומר, לא תשמע אל דברי הנביא? נכון. על איזה נביא זה נאמר? על נביא השקר. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, כן? שאומר לך לעבוד עבודה זרה. וכן היה אומר שציוונו השם לעבוד עבודה זרה. והוא אומרו, ועבדתם אלוהים אחרים. איפה זה מובא הפסוק הזה? בקריאת, נכון. מה כתוב שם? יש פסוק הזה. כן, והדומה לזה הרבה מאוד בספרים. וזה מבואר ההפסד, כלומר ברור שזה שטויות. כי אין להביא ראיה מכתוב אשר תיוודע כוונתו מאשר לפניו ומאשר לאחריו. ותובן כוונתו. וכאן צריך להבין מה באמת אמר הכתוב. וזה הפסוק אשר הוא, נביא מקרבך מאחיך, ראוי לעיין מה שלפניו ושלאחריו מן הדבק בו. ויובן, ואז לא יישאר בו שום ספק. וזה, שהוא הזהירנו בתחילת זאת הפרשה מתעסק בנחש ובקסם ובמשפטי הכוכבים ובחישוף ובהשבעות והדומה לזה. מה זה השבעות? להשביע את השדים. ואלו העניינים הם דברים שיחשבו האומות שהם ידעו בהם מה שיתחדש ויזמנו עצמם אליו. וכאשר הזהירנו השם יתעלה מיתעסק בהם, אמר לנו שכל האומות חושבים שהם ידעו העתידות מזה הדרך, ואתה לא מדרך זה תדע העתיד, אבל תדעהו מנביא שישלח לכם, יגיד לכם העתידות ויצדק, ולא יחזב דברו. כן, הרי כתוב שם, כי העמים אשר השם אלוהיך מביא אתכם שם אל מעוננים ואל קוסמים ידרושו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך נביא, יקים בך השם מקרבך, מאחיך מקרבך כמוני. הנה, תגיע אל הקדמת הידיעה, כלומר, אתה תדע מה שצריך לדעת, מבלתי, כלומר, אתה תדע את העתיד, מבלתי נחש וקסם ומשפטי כוכבים וזולתם, ואחר כן, באר קלות העניין. הכי קל כדי לדעת את העתיד, זה לשאול את הנביא. ואמר, כל נביא שישלח לכם ויגיד לכם מהעתיד, אמנם מקרבכם יהיה, עד שלא תצטרך לשוטט מארץ אל ארץ וללכת דרך רחוקה אחריו. וזהו אומרו, עניין אומרו, מקרבך. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך שזה קל לפנות אליו. כי יש לך נביא בבית, בעיר, בכפר. יש בימי הנביאים, היו נביאים עירוניים, נביאים מחוזיים. לכל בית ספר היה נביא. נביא בית הספר. איך אני יודע? זה כתוב מפורש, בחרסי לחיש. בחרסי לחיש. אין נביא בעירו, זה ביטוי שאמר ישו. כן, נכון. זה מובא באבנגליון, מה שאמרת. נכון. עכשיו, בחרסי לחיש מובא, זה חרסים שמצאו מימי יושיהו מלך יהודה. שם יש חרסים, זה כמו התכתבויות, בין ראש המצודה בלחיש לבין ראש הצבא בירושלים. ושם ראש המצודה בלחיש מספר לראש הצבא בירושלים מה המצב של הכוחות, מה המצב של המורל של הלוחמים, וכמה חיטה נשארה, וכמה שמן יש לנו, ומה אומר הנביא, וכו'. כלומר, זה חלק מן הדוח המקובל, היומי, או השבועי של ראש המצודה. אז זה מה שאומר, מקרבך, יש לך נביאים ליד הבית, אתה לא צריך לרוץ להודו. עד כאן להיום. שלום.